מי ראוי ללמד ביום עיון הנושא חינוך ילדים. א', מי שנשוי, ואני עוד לא מעכל שאני נשוי. ב', מי שיש לו ילדים, ואני עוד לא מעכל שיש לי ילדים. וג', תלמיד חכם ואני לא תלמיד חכם. וד', מי שמבין בחינוך ילדים, ואני לא מבין בחינוך ילדים. על כן תשאלו בצדק, אז מה אני עושה פה? אז התשובה שלי, אם היא מקובלת עליכם, זה ללמוד ביחד. ללמוד ביחד זה אומר בחברותה. שואלים, עונים, מגיבים, לומדים את המקורות, אני לא המצאתי את המקורות, רק הדבקתי אותם וצילמתי אותם, זה הכל. אז ממילא בחברותה אין תנאים כאלה מגבילים כמו מה שאמרתי קודם. לומדים ביחד, אז לומדים ביחד. ולכן כל מי שיש לו מה להגיד, מה לשאול, מה לבקר, מה להתווכח, תודה רבה, אז בשמחה. באמת, אני חושב שהנושא של חינוך ילדים, מבחינת המורכבות שבו והאתגר שבו, הוא היום אחד המעגלים היותר משמעותיים בדור שלנו. הוא מכנס אל תוכו הרבה מאוד סוגיות מוסריות, רוחניות, תרבותיות, גופניות. וזה כמו מפגש של מסילות הרכבת. שאנחנו לא רק רוצים למנוע התנגשות, אלא גם רוצים ליצור תנופה בתנועה. ועל כן, בלימוד צריך לנסות לברר מה נפגש פה בצומת הזאת, במעגל הזה של חינוך ילדים. והוא באמת לא נוגע רק לקבוצה מסוימת של אנשים, אלא זה בעצם דבר מאוד, מאוד רחב. א', המושג חינוך. חינוך זאת שפה, מילה, מושג שנמצא במקרא. מופיע בתורה. והתורה כדרכה, היא לא ספר אנציקלופדיה, כותבת הכל במקום אחד, אלא דברי תורה נהיה במקום אחד, בשירים במקום אחר, וההתפתחות של הלימוד ושל הבירור הנפשי מול הלימוד, זה חלק מבניית המושג של החינוך. אז איפה התורה כתבה את המילה חינוך? ליד המילה חניך, או חניכים, או חניכיו. שזה אומר שבפעולה שנקראת חינוך משתתפים אנשים. היא לא פעולה תיאורטית מנותקת מהמציאות. הפסוק הזה מופיע, הביטוי הזה מופיע, אולי קשור לימים האלה במיוחד, אחרי מלחמה שבה נלחמו ארבעה מלכים וחמישה. בשפתנו היינו אומרים אולי מלחמה מזרח תיכונית או אפילו אולי מלחמת עולם. ולכאורה המלחמה הזאת לא נוגעת לנו. אנחנו לא חלק ממנו. אבל מהר מאוד מתברר לאברהם אבינו שיש לו תפקיד במלחמה. מדוע? מפני שנשבע בן אחיו. לקחו אותו בשבי. ועם ישראל לדורותיו עד היום הזה, הסוגיה הזאת של השבי, היא מטלטלת אותו טלטלה גדולה מאוד. אולי חשוב לציין שהפסוקים שמצאים בפרק י' ד' הם אחרי פרק י' ג', ובפסוקים בפרק י' ג' מתואר ריחוק בין אברהם לבין לוט. ריחוק אמוני, ריחוק מוסרי, אחד בוחר לגור בסדום, לוט. ודווקא פה אומרת התורה, אברהם העברי, אומרים חז"ל, הוא מעבר אחת של הנער, וכל העולם כולו בעבר השני, אברהם אבינו באמונתו קורא תגר על כל העולם. ואז הוא שומע שבן אחיו נשבע, והתגובה שלו היא אחת. וזה נקודה למחשבה, מה קרה לתגובה הזאת? מבחינת הציבוריות הישראלית. התגובה היא, יוצא למלחמה. הוא משתתף במלחמה כדי להציל את בן אחיו. יכול להיות שאם הוא יודע שאפשר לעשות עסקה, הוא יעשה עסקה, יכול להיות שלא. לא נדע. מה שאנחנו כן יודעים, שהוא לא הולך לבד למלחמה. יש לו חניכים, יש לו בית מדרש. ועל זה אומר הפסוק, וירק את חניכיו. מה זה וירק? הם היו באיזה מקום והוא הוריק את המקום. אומר רש"י, בדברים שנמצאים פה בפסקה 5, לשון זירוז. יש משימה בוערת, אין זמן להשתהות, אין זמן לגמגם, אין זמן להסס, והוא לוקח את חניכה. ועל כן רש"י, בעקבות דברי חז"ל, פה בפסקה 5, רוצה לברר מה זה חינוך, מה זה חניכיו, למי יש חניכים, למי אין. מזכיר לנו רש"י שהדבר הזה קשור לאליעזר שחינכו למצוות. יש מושג כזה בהלכה, דין חינוך. מה הוא? באיזה גיל הוא? ואומר רש"י, והוא לשון התחלת כניסת האדם, או כלי, לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית. אם אנחנו לוקחים את המשוואה הזאת, התחלת כניסת הכלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, זה מובן. מזבח אמור לשרת משימה מסוימת, תחילת כניסתו למשימה נקראת חנוכת המזבח. בית שנכנסים לגור בו, או מחדשים אותו ונכנסים לגור בחידוש הזה, עושים חנוכת הבית. מרן החידה מקפיד בארץ ישראל, באותו לילה נכנסים, באותו לילה עושים חנוכת הבית. לא מחכים שאחרונת המרצפות תמצא את מקומה בצורה אלגנטית, אלא מציינים את כניסת הבית בלימוד, בתפילה, בביטוי מסוים של הכנסת אורחים, לומדים בחבורה, זה חנוכת הבית. כשבאים לדבר על הגורם השלישי שהוזכר כאן, בצירוף הפסוק במשלי שהוזכר בדברי רש"י, חנוך לנער בדרכו. ובאים ליישם כאן את ההגדרה של רש"י, יש בעיה. מה פירוש המושג התחלת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה? נשמה נולדת בעולם. נשמה חדשה. הדבר הראשון שהיא עושה אחרי נשימתה זה לבכות. זה עוד לא בדיוק קשור להכנסת אומנות. טוב, אני יכול להגיד, עוד לא התחיל חינוך. עוברות 5 שנים, 6 שנים. מתחיל המושג ההלכתי שנקרא דין חינוך. מהרגע שהילד לומד לדבר דיבור של משפט שלם, אז ההורים, אלה ששמעו חוץ מהלימוד הזה את הלימודים הבאים על חינוך ילדים והם משתדלים ליישם את זה, צריכים ללמד אותו להגיד תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אבל עוד אין כניסה לאומנות שהוא עתיד לעמוד לה. גם ההורים שיש להם רוח הקודש והם יודעים לשלוח לתלמוד תורה הכי משובח במזרח התיכון, הם לא יודעים באיזה אומנות עתיד לעמוד הבן שלהם, עם כל הכבוד להם ולא ולתלמוד תורה. אז מה זה תחילת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה? אין כניסה כזאת. כשיהיה בן אדם, בן 25, בן 30, נגיד שמדובר במשהו שהוא בחר בו ויציב בו, נדע. אבל אז לכל הדעות, והמאוחר מאוד מאוד, מדי 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 לחנך. אז ממה נפשך? אם צריך לחנך בגיל הראשוני, אז עוד לא תחילת כניסת האדם לאומנות. ואם זה כניסת האדם לאומנות כפשוטה, אז כבר נגמר מזמן גיל החינוך. על כן יכול להיות שרשי מדייק בלשונו, והיה יכול לומר תחילת כניסת האדם למקצוע, ובחר במילה או במושג אומנות. בעצם הוא אומר תחילת כניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, היינו, האומנות היא הדרך שבה האומן מוציא לפועל את תכונות החומר מהכוח אל הפועל. זה אומנות. הפסל הוא רואה בעיני רוחו את הציור שהוא רוצה לצייר, והוא מסיר את כל הדברים השוליים עד שהצורה נגלית לנגד העיניים. זה אומנות. והאדם נולד לעמל. הוא נולד להיות אומן. הוא נולד לאומנות. הוא נועד להוציא לפועל את כוחות הנפש שלו. ועל כן חינוך זה לשון התחלת כניסת האדם למהלך הזה. יש חינוך שמתאים לגיל אפס. יש חינוך שמתאים לגיל מינוס. יש חינוך שמתאים לגיל שנה ושנתיים. יש חינוך שמתאים לגיל שש ושבע. יש חינוך שמתאים לגיל 20-30, יש חינוך שמתאים לגיל 30-40, וכך הלאה, עד 120, או עד השלב שהקדוש ברוך הוא החליט שכבר צריך להפסיק להתחנך. כי יש אומנות אחרת בעולם שכולו טוב, בעולם הנשמות. עד אז בן אדם כל הזמן מתחנך. כל הזמן מברר את האומנות שלו, כלומר מה כוחותיו, מברר איך להוציא אותה מהכוח אל הפועל, ועסוק במתח החיובי הזה של הבירור והזהות וההוצאה אל הפועל בעצם כל ימי חיה. בלשון אחרת, הורים שחושבים שמשימתם היא לחנך את הילד ולא לחנך את עצמם, עושים תהליך של החמצה גדולה. כשאני מתקשר למלמד של הבן שלי, והוא אומר לי, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן אותה. ואני אומר לו, כבודו, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיש בעיה שצריך לתקן אותה. למה אני אומר לו את זה? כי אם לבן שלי יש בעיה, מה אני מבין מזה? שלאבא של הבן שלי יש בעיה. כיוון שאני מייצג את אבא של הבן שלי, אז אני כופר בזה? מה פתאום יש לי בעיה? ואני לא מבין שאני מחמיץ את ההזדמנות לתקן. אדם מגיע ביום הורים לילדים שלו, הוא לא הולך לשאול את המורה לעברית, איך היית? איך הילד היה? הוא בעצם הולך לראות ראי איך הוא מגדל את עצמו. החינוך לפי רש"י לא נגמר. חינוך ילדים זה אותו ענף במשפחה שקשור לעולמם של ילדים, אבל הוא יונק מהעץ, הוא יונק מהשורש, מהמכלול של כל הענפים, שזה הבית, והבית יש בו, אמורה להיות בו, טוב שתהיה בו, אווירה של חינוך, של כל הזמן התחלה והתחדשות בכניסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד. במובן הזה, אנחנו מוצאים הגדרה בספר פלא יועץ, שהוא חי לפני כ-190 שנה, שמתחלקת לשני סעיפים שנראים לא קשורים זה בזה. הדברים נמצאים פה בפסקה 7. תודה רבה לשתייה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש בחוץ בפינה שתייה חמה, מי שרוצה. אומר הפלא יועץ, וידוע שהמכה בנו הגדול עובר משום לפני עיוור. אומר הפלא יועץ חידוש, חלק מהראשונים סוברים באותו כיוון, ולא גדול גדול ממש, אלא לפי מה שהוא הבן, ולפי מידותיו. למה? כשהוא יותר גדול ואינו מקבל גערה, לשון רכה תשבר גרם. חינוך לא חייב להיות הקפדה ותוכחה ודרישות. חינוך גם יכול להיות לשון רכה. למה? כי פעמים שאתה מזהה שהנפש של הילד לא מתאימה להגערה. בחינוך ילדים השאלה הגדולה איננה איך אני כאבא חושב שהבן שלי צריך להתנהג. ואיך אני מבטא את זה שהוא לא מתנהג כמו שאני רוצה שהוא יתנהג. זה לא חינוך ולא חינוך ילדים. בחינוך ילדים, אם ההגדרה היא להתחיל להכניס את האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, זה כל הזמן להתבונן בנפש של הילד איזה דברים חשובים להוצאתה אל הפועל. ואם הנפש של הילד לא בנויה בשלב הנוכחי לקבל גערות, חובת החינוך, לא ההתפשרות, חובת החינוך, האמת של החינוך, אומר הפלאויץ, זה לשון רכה. עוד יותר מזה, ולא יקל בכבודו בפני אחרים למה לא יבאיש את ריחו. פעמים שאני בשטחיותי ובגאוותי נשאר עקשן וצמוד לאותה הגדרה חיצונית שאני רוצה מהילדים שלי דברים מסוימים, ופעמים שכשהם לא עושים את זה אני בכלל לא מסתכל מי נמצא מסביב ואני מוכיח אותם ואני מבייש אותם. אומר הפלא יועץ, להתרחק מהדרך הזאת. ויותר צריך להיזהר במה שזירונו חזן, שלא ישנה לבן בין הבנים, כי קשה כשאול קנאה. מה זה נוגע לעניין? שלא ישנה בן בין הבנים, שלא יעדיף אחד הפני השני? זה מאוד נוגע. כי אם אני נשאר בשטחיותי ובגאוותי ומודד את הילד לפי הרצונות שלי, הרי ברור שיש ילד שהוא יותר עונה לרצונות שלי, ויש ילד שהוא פחות עונה. אבל אז בעצם אני לא מחנך אותו, אלא אני מספק לו ידיעות על רצונותיי. זה לא חינוך. כי אם זה להתחיל להכניס את האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, האומנות של ילד אחד היא אומנות אחרת מהילד שני, נפשו אחרת. ואם ההורים לא מבינים שנפשות ילדיהם שונות זו מזו, אז הם מחמיצים את מושג החינוך. אולי הם יצליחו בדרישות החיצוניות שלהם, אבל זה לא פעם ולא פעמיים הצלחות חיצוניות זמניות. הוסיף הפלא יועץ, הכלל הוא, לפי דעות ומידותיו של בן, פסיק, האב צריך להתנהג עמו באופן שלא יחטא. אבל הפלא יועץ לא מרפא. הוא אומר, ואם יחטא לו, ימהר למחול לו. לבל יענש בנו בסיבתו. אומר הפלא יועץ, ולא ידקדק כל כך עמהם, ולפעמים יעשה עצמו כחרש לא ישמע, וכאילו אינו רואה. ולפעמים מבטל רצונם מפני רצונם. זה כלל גדול, הרוצה לזכות את נפשו ונפש בניו אחריו. כל המהות של החינוך גוזרת גם את השיטה של החינוך. אם באמת עולמו של הילד, נפשו של הילד, זיהוי כוחותיה ויציאתם אל הפועל, זה הנושא. ממילא שונה ילד מילד, וממילא שונה ילד מאביו, וממילא לפעמים בשעה שהדרישה הייתה, אבל אין מספיק כיבוד הורים כדי שהדרישה תתבצע, לא בהכרח אומר הפלא יועץ שעכשיו נחזור לכסח חלילה, או לכפוס, אלא עד כדי כך לפעמים נשים עצמנו כחרש. לא בגלל שאנחנו מבליגים על האמת, אלא בגלל שאנחנו בונים את האמת, והאמת החינוכית, המוסרית, הרוחנית של הילד, היא לא משהו פלקטי, פשטני, מגדירים אותו א' ב', עושים בהכל על מקומו, בא בשלום. חבוד! אבל לא את זה אמר הפלא יועץ. הוא לא אמר להחליק הכל. כי הוא אומר את העיקרון. העיקרון הוא טובת הילד. איפה שטובת הילד והאהבה אליו תהיה כזאת שאומרת עכשיו תוכחה, אז עכשיו תוכחה, זה לא משנה בגיל. ואיפה שאהבת הילד והלימוד של כוחותיו וזהותו יבהירו לאבא ולאמא מה האופן שבו אפשר לטפל בהתפתחות של הילד, אז זה האופן שאפשר לטפל בו. ולכן אומר הפלא יועץ, לא מדובר בגדול גדול ממש, אלא כל ילד והגילאים שלו. זאת אומרת, אתה צודק שאתה אומר שזה תלוי בגיל, אבל מה שאני חושב שנמצא בדברי הפלא יועץ, זה שזה לא רק זה תלוי בגיל, גם אותו ילד עצמו, זה בעצם דבר שהוא מתפתח, אי אפשר לנסח אותו בכלל בטבלאות. כי יכול להיות שהגיל שאצל אחר היה אמור להיות גיל העצמאות וההתבגרות, אצל ילד כזה הוא גיל אחר לגמרי. העיקרון הוא לא תלוי בגיל. אולי הוא מוליד התייחסות לגילאים. אבל העיקרון של אהבה ועידוד והסתכלות חיובית וזיהוי הכוחות של הילד ותיקונם והוצאתם אל הפועל, העיקרון הזה הוא נקרא חינוך. למשל, הגמרא אומרת מסכת יומא על מושג שיש לו כל מיני משמעויות הלכתיות של השאלה מה גזרו ביום הכיפורים לגבי ילדים או לא. אמר אביי, מתחת לפסקה 4, אמרה לי אם, רביתא דינוקא דרך ההתגדלות של התינוק. איך הוא גדל? יש פה שלושה שלבים. השלב הראשון, מיה חמימה ומשחה. יש מצב שבו התינוק צריך רחיצה ושיחה בשמן או איזושהי דרך שעוזרת לו לגדול עם איבריו. לעשות אותם גמישים ויעילים ולהתפתח. יש שלב אחר, גדל פורטה, ביאתה בקודחה, סוג אוכל מסוים שמתאים להתפתחות. גדל פורטה, גדל עוד קצת, מה נאמר, גיל שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. אומרת הגמרא, לא פחות ולא יותר, טבורי מנה, שבירת כלים. אם הגמרא הייתה אומרת, לימוד משניות, לימוד תורה, סיפור פרשת שבוע, מובן. כשאומרים לבן אדם את המילים חינוך תורני היום, יש לו זיהויים, שלושה ארבעה זיהויים אוטומטית, שבדרך כלל על פיהם הוא יודע שהוא בחינוך תורני, ובדרך כלל הוא גם יודע שאחרים הם לא בחינוך הזה, והכל טוב ככה. פה הגמרא אומרת משהו שלא ברור, מה זה שבירת כלים, על מה מדובר פה? ועוד מוסיפה, כי עד הרבה, אחד מגדולי האמוראים, זביל לו, קנה לילדים שלו, מנג זיזי, דפחרה לבני, קנה לילדיו כלי חרס שבור, כלי חרס שבורים. אם היו אומרים קנה להם שש משניות, מובן. רבא, גדול האמוראים, תעסק עם כלי חרס, מה העניין הזה? מה לומר שהוא בא, הוא סוחר גרוטאות? ועוד מוסיפה הגמרא, הוא מטבללו, הוא קנה להם כלי חרס שבורים, כדי שישברו אותם. מה זה כדי לשבור אותם? איפה שמענו כזה דבר בחינוך ילדים? וזה גדולי עולם. כי גדולי עולם הם אמיתיים בתפיסת מושג החינוך. האומנות הכי משמעותית של הילד, מגיל 0 עד גיל 120, שפעמים מתאימה לו שיטה א', פעמים מתאימה להתפתחות הזאת שיטה ב', אבל במהות זה לבנות את כוח הרצון. הבחור הזה בגיל כמה חודשים הוא מתחיל לזחול, זה האומנות שלו. פעמים שכשאדם פועל במסגרת הזחילה, במיוחד בגיל הזה, הוא פוגש קיר, ראשו נפגש בקיר. התגובה הראשונה שלו במהלך 2-3 שניות איננה בכי. התגובה הראשונה שלו זה להסתכל אחורה או הצידה לאבא שלו או לאמא שלו. והוא רואה בשופט מיד. אם הם לחוצים, הוא משתף פעולה בלחץ. אם הם כבר עברו לשלב הבכי, גם הוא שם. אם הם מחייכים, הוא מחייך. כי הנשמה שלו ברור לה שכדי ללכת צריך לזחול. וכדי לזחול צריך לפגוש קיר. ואם כשהוא נפגש עם קיר יהיה לו חיוך, יום יבוא וכשיצטרך להזיז קירות, הוא יזיז אותן. לא הראש שלו יישבר, אלא הקיר יישבר. אבל אם כל הזמן פוצי ניו ומוצי ניו ושמרנו אותו בצמר גפן שלא יעונה לו כל רע, לא חינכנו אותו. זה היסוד שאחר כך יבוא לידי ביטוי במשנה, אחר כך יבוא לידי ביטוי בתפילה, אחר כך יבוא לידי ביטוי בלימוד, אחר כך יבוא לידי ביטוי בעשיית חסד. אם אין הבן אדם אמון בכוח הרצון שלו, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא לאט מגיע לאיזשהו עצב, משבר, כל מיני מילים מודרניות, דיכאון, דימוי עצמי נמוך. איפה תהיתי בחינוך שלו? אחי, לא תהית. אלא, עלית ישר לעקומה השמינית של החינוך, לעקומה הראשונה שהיא לא תלויה בגיל. כלומר, את הביטוי המעשי של הקומה הזאת עושים בגיל מסוים על ידי שבירת כלים. לא תמיד צריך להמשיך לשבור כלים. אבל המהות של ההתפתחות הזאת, שכוח הרצון יגדל, ובן אדם יאמין בכוחותיו וירצה להוציא אותה מהכוח אל הפועל, כשילד לוקח כלי שבור ושובר אותו, תסתכלו על הבעת פניו. כולו מלא אושר. למה? אחי, אתה שובר. אם הוא היה יכול להגיד, הוא היה אומר לך, כבודו, כבוד תורת אבי, אולי תרד אלינו קצת, ותסתכל על הנפש שלי. עכשיו אני במצב שבו, כשאני שובר כלי, אני יוצר. אני צייר לך מה יצרתי, אתה תראה איזה ארמון, או איזה מוצב שכבשתי, הרסיסים האלה שהתחלקו מהכלי השבור. נכון, זו שפה שלא מובנת לך, אבל תסמוך עליי שיש לי שפה כזאת, שכוח הרצון שלי בשלב הראשון מתבטא על ידי שבירת כלים, ועיצובם מחדש. אם תסמך בזה, יכול להיות שלא יהיה לי שום רצון לשבור הציץ, כי אני אבין את היצירה שבו. ואם אני לא אבין, תסביר לי. בוודאי אתה צריך להציב לי תמונה יותר מאוזנת של החיים, אני לא יודע אותם לבד. וצודק מי שכתב את הפרסומת, אם אתה עד גיל 9 נותן לילד לעבור במעבר חצייה לבד, אתה פושע. אתה פושע אם אתה נותן לו בגיל 7 לעבור מעבר חצייה לבד. למשל, להסתכל בטלוויזיה לבד. אתה פושע. זה יותר גרוע מאשר לעבור מעבר חצייה. במעבר חצייה עוד יש סיכוי שהוא יעבור. בטלוויזיה אין סיכוי. אבל העולם המודרני הוא מתפתח להבין לאט לאט מה זה חינוך ילדים. לו ישכילו מוסדות התורה, לא יודע איך מגדירים אותה, הטופ של הטופ של הקודש העליון, טיפה לפתוח ליבם ולפתוח שורותיהם, להכניס ילדים שאין להם בכרטיס הביקור שלהם אבא עם זקן גדול. יראו, תהיה הצפה שאי אפשר יהיה לעמוד בה. כי אנשים מרגישים לאט לאט שהם רוצים חינוך אמיתי לילדים שלהם. ובדיוק אז אני נשאר בקטלוגים שלי, תורני כזה ותורני אחר, וליבי חסום. והילד שלי גדל עם גאווה בגלל האבא שלו, והכל תחת הכותרת חינוך תורני עם קטלוג כזה ואחר. כי לא למדתי את הגמרא ביומה, ואם הייתי לומד אותה לא הייתי מאמין שרבא כך גידל את הילדים שלו. מפני שהגמרא במסכת סוכה שנמצאת לפני הגמרא ביומה, כשהיא באה לתאר את אותה מרים בת בלגה שנסחפה עם היוונים והייתה מזלזלת במזבח וביזתה אותו, ביזתה את עבודת הקורבנות ואמרה, מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? נהנשה היא ומשפחתה, למה? הרי הגמרא שואלת משום שורה כמעט אחרונה בפסקה 4, משום ברתי כנסינה לה לכל המשפחה שלה. לדידי היה צריך. למה לכולם? למה לאביה ולאמא? עונה הגמרא, אמר אביי, זה אותו אביי שלימד אותנו קודם על תבור אימנה. אותו אביי בגמרא ביומא הוא אביי בגמרא בסוכה. אם כן צריך לפטר את המשפחה שלה, ממשמרת הקודש צריך לקנוס אותה, למה? כדי אמרי אינשי, כמו שאומרים האנשים, שוטה דיינוקה בשוקה, עוד אבוה, עוד אימה. הקולות שהתינוק משמיע, הם באו מהבית שלו. לא מהמקום שבו הוא לומד, אלא מהבית שלו. אם יוסף צריך להתמודד בהתמודדות יצרית לא פשוטה, יאמרו לנו חז"ל ורש"י בעקבותיהם, זיו איכונין של אביו. ויאמר לנו הירושלמי באוריות של אביו ושל אמו, הם שהצילו אותו. הדבר הכי חשוב בחינוך, זה הדבר הכי חשוב במכון מאיר, אהבה. והדבר השני, אמונה. אהבת הילדים היא אהבה שלא תלויה בדבר, היא לא מותנית, היא לא צמודה דרישה כזאת ואחרת. וכיוון שהיא משדרת חיובי לילד, הילד גדל, וכשהוא יגדל הוא יצטרך כל הזמן איזונים. ניתן לו אותם באהבה, ולא בחס, ולא בלחץ. שמה הוא לא מתאים לאיזשהו קריטריון חיצוני שמישהו דמיין והמציא. והאמונה בעצם היא האמונה בצלם אלוקים באדם, אמונה שיש לו כוחות, הוא יכול לפתח אותה. וזה ימלא אותו גם בשעה שהוא שובר כלים, הוא יודע שהוא לא עבריין, אלא הוא מפתח את כוחותיו, ובשלבים שבהם הוא יוכל להבין שפיתוח הכוחות לא בהכרח צריך לשבור, הוא לא יצטרך לשבור. זה בעצם הבסיס לכך שיש לא מעט מצבים שבהם רק האמא בבית, אבא הוא לומד, אבא הלך לצבא, אבא בצבא קבע. האישה הזאת נועה זיכרונה לברכה שנפטרה צעירה והלימוד הוא לעילוי נשמתה, במשך כ-20 שנה בעלה היה קצין בצבא קבע, ותפקידים מאוד מסוכנים. במיוחד בכל המרחב של עזה. וכשהיא מגדלת את הילדים, האמון בשליחות של האבא, הוא נותן כוח לכולם. המסירות של הבית על תפקידיו, לעתים נדמה חיצונית שהיא פחות הספקית בתחום החינוך. אבל בעצם כיוון שילדים לא גדלים מאוסף של אותיות ומילים, אלא ילדים גדלים באווירה הנפשית של הבית, באהבה שיש בבית, באמון שיש בבית, אז לאמון בין האיש והאישה יש תפקיד מרכזי בחינוך של הילדים. שהילד גדל מתוך יציבות, מתוך השלמת כוחות, מנוחת הנפש הזאת היא בריאה, היא חיונית, ואז שהוא יוצא החוצה, הוא לא מתרסק, הוא לא נדהם, מכל מה שהוא רואה מבחוץ, יש בו יציבות נפשית. והאידיאליסטיות שבה גדל הילד, כשהוא מרגיש, אולי צריכים להסביר לו שיעורים ארוכים, כשהוא מרגיש את המסירות שיש לבני הבית סביב מסירותיהם האמיתיות, הוא גם שותף בזה. חינוך זה לא בהכרח דרישה מעשית, חינוך זה לא בהכרח מילים. על דרך הדוגמה מה שהובאה קודם, חינוך לדיבור של משפט שלם, הוא מתחיל מגיל מינוס. האם האווירה בבית היא דיבור נעים, דיבור בונה, או האם האווירה בבית היא דיבור צעקני, דיבור מלחיץ? זה חינוך לדיבור. ומתוכו תבון המילים, תבון האותיות, עד גיל 5-6 למילים, תורה ציווה לנו משה, מואשה קהילת יעקב. אמר לי נהג מונית, לפני כמה שבועות, הוא רוצה לשאול משהו, יש לו איזה בעיה, הוא אומר, אני 8 חודשים כבר נמצא בתשובה. תשובה זה כנראה דבר שנמצאים בו, והוא מודד 8 חודשים. הוא אומר, אבל יש לי בעיה. מה הבעיה שלך, אחי? הבעיה שלי זה שאשתי לא איתי, לא, היא מסרבת לשתף פעולה. אמרתי לו, אולי אפשר לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן, אתה יכול לשאול. אמרתי לו, תגיד לי, מאז שאתה בתשובה, אתה יותר אוהב את אשתך, אתה יותר עוזר לה, הוא כמעט עשה תאונה, בן אדם. הוא רואה, הוא מעלה אדם לא נורמלי לאוטו. הוא אומר לי, תגיד לי, מה הקשר בין זה לבין תשובה? אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שאלוהים הוא כזה קטן, שמה שאכפת לו במטבח שלך, זה שיהיו 2 כיורים. אבל איך אתה מדבר לאשתך וילדיך בתוך המטבח, זה לא מעניין אותו. אתה חושב שהוא כזה קטן? ומי שקורא את המילה קדושים תהיו, שנמצאת פה בצד ימין, רואה מה הדרישות של התורה במסגרת הזאת של קדושה, ואיך היום נתפס מושג הקדושה, ורואה 2 עולמות שונים לגמרי. כי ככל שהמושגים הם חיצוניים, גם החינוך הוא קשור למסגרות, וקשור למקומות, וקשור להבדל בין אנשים, והוא הולך ופוחת מבחינה נפשית ומוסרית, ויש פה פחות ענווה ויותר הקפדות חיצוניות, ויש פה יותר לחץ בבית ופחות שלווה ושמחה, זה הכל בעצם הקרנה של אותו יסוד. התביעה שלנו לקודש צריכה להיות בונה את האהבה בבית, ואת הסיוע ההדדי אלה לאלה לתקן את מה שצריך, ואת המשימות של הבית שהן משימות לאומיות, ולא חלילה, חלילה, אדם נשאר בתוך דלת אמותיו, בנה לו בית לתפארת, ותחושת שלום עלייך נפשי, היא המפמפמת בו, והגמרא אומרת על זה, בתענית י' א', עד כדי אם יכופר, אבון הזה לכם, חטא שאין בו כפרה, ניתוק מהציבור. ומלאכת האיזונים הזאת, מה כל ילד צריך? מה יחס הורים ילדים צריכים? מה היחס בין הבית לבין החוץ? מה זה הכנסת אורחים? מה זה צניעותו של הבית? מה זה קשר של הבית לרשות הרבים? זה מלאכת איזונים שלא נגמרת. היא נוקבת, היא מעמיקה, היא דורשת התחדשות כל הזמן. ויוצא עם כך שחינוך ילדים זה לא סדנאות ולא הנחיות ולא פתרונות מלאכותיים, זה עבודה נפשית ורוחנית גדולה, בכוחות משותפים עם כל מרכיבי הבית, כל אחד בייחודו ובייחודה, ורק בהשלמה של הכוחות שנובעת מהרבה אהבה וקשר ואמון, הילדים סופגים את זה, הם נבנים, הם גודלים, הם צומחים, והאומנות שהם עתידים לעמוד בה, היא כל הזמן מתחילה, מתחדשת, נהיית עוד יותר עמוקה, עוד יותר מוסרית, ובעצם התהליך החינוכי אין לו סוף. אין בו הישגים, אין בו תעודות, אין בו ציונים, אין בו תואר ראשון ושני ושלישי, אלא הוא המהות של החיים. הזיהוי של הכוחות והסיוע לכוחות האלה לצאת בצורה נכונה אל הפועל. טוב, בינתיים זה איזושהי התחלה. עכשיו יבואו השיעורים הרציניים, אנחנו עשינו רק איזה חברותה ככה פותחת. כן, אחינו.
שתי שאלות. אחד זה מה שהרב מנסה להגיד, שכל העניין של החינוך זה דוגמה אישית. והדבר שני, אין לי ציפיות מהילד שלי למעשה. זאת אומרת, אם אין לי ציפיות, אז גם אין לי אכזבות, אם אני מתכנן שאני רוצה שאיזה דרך שבה אני רוצה לחנך אותו, אז אין לי אכזבות מסוימות. כלומר, מתוך הדוגמה האישית, איך שאני בכל אופן, מה שאתה מצפה ממני, אני רוצה שתיקח גם יהיה הבן שלי.
אם ציפייה זה מה שאני מצפה מאחרים, שהם יהיו כמו שאני רוצה, אז באמת לדעתי אין מקום לציפיות, וגם אין מקום לאכזבות. אם ציפייה זאת השאלה, מה אני יכול לתקן כדי שהמציאות תהיה יותר מתוקנת, בזה יש הרבה ציפיות, מעצמי. אני חושב שילדים יודעים לזהות האם לידם עומדים הורים עם כנות, עם ישרות, עם מוכנות לתקן, או חלילה אחרת, הם יודעים את זה. והרבה דרשות שניתן להם, והרבה התנהגויות חיצוניות שנדרוש מהם, הם לא יועילו כלום אם אין כנות. מה שאמרה התורה פה בפרשת קדושים, בפסוקים האלה שמצאים בצד ימין, בפרק י"ט, על המילים, או את המילים, איש אמו ואביו תיראו, אומר רבי יהודה החסיד, זה לא רק שאנחנו הילדים צריכים להיות יראים מההורים שלנו, אלא זה גם אתם, איש אביו ואמו, תיראו איך אתם מחנכים את הילד. ותיראו זה ביטוי של אחריות ולא ביטוי של לחץ. כלומר, אם מתוך הדברים על אהבה ואמונה יתקבל הרושם כאילו לא אכפת לנו מהילדים, לדעתי זה לא מדויק. כי התחלת הכנסת האדם לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, זה עניין, זה אתגר. אבל אם הכוונה היא שאין לנו איזושהי ציפייה חיצונית שהוא צריך לעמוד בה, אלא אנחנו שמים איתו כתף כדי שיגדל, אז באמת שמים איתו כתף כדי שהוא יגדל. ואז הופכות להיות אותן נקודות שהן או נפילה, או אי בהירות, או איזה מתח, הופכות להיות נקודות של אתגר, איך להמשיך לשכלל את המציאות. אכזבות, אני לא יודע, אני חושב שזה לא מערכת בונה, מערכת שופטת. ובית לא יכול להתנהל עם שיפוט. בית הוא בניין, משרד הבינוי. והיום במשרד מבקר המדינה כבר יש 5 מיליון מתנדבים, עובדים 22 שעות מתוך 24, לדעתי כבר צפוף שם. ומשרד הבינוי צריך המון המון כוחות של עבודה עברית, ובית זה בניין, בונים נפשות. אז באמת אכפת, ובאמת רוצים לתקן, וזה לא חלילה להקל ראש בדברים שצריכים תיקון, אבל זה לא איזושהי מערכת חיצונית של דרישה, ציפייה, אכזבה וכיוצא בזה, אלא שמים כתף ביחד. כל אחד עם היתרונות שלו, עם החסרונות שלו, עם התיקון שלו. וכתוצאה מכך, בכנות הזאת, שהיא כמובן, הביטוי הפשוט של אותה אהבה ואותו אמון, בכנות הזאת גם לומדים לאט לאט ללמוד אחד מהשני איך לתקן, איך לשכלל את כל מהלך החיים. ברוך אתה.